אנחנו הגענו לפרק ט' במאמר, בקונטרס עניינה של תורת החסידות. עד כאן נעשה סיכום. הבאנו בתחילה שיש כמה ביורים מה החידוש של החסידות. הרבי אמר שבאופן פשוט כל הביורים הם תוצאה מהנקודה הבסיסית העיקרית שאנחנו צריכים לגעת בנקודה. ולהגדיר מה הנקודה המהותית של החסידות, שממילא...
פיקוחים, אז הוא חושב שככה העסק צריך להתנהל, ואז הוא מגדל את הילדים שלו.
שהנקודה של החסידות, בעצם אמרנו, מה הנקודה של החסידות, הביא מהרבי רש"ב, שהנקודה של החסידות זה המשכת אור חדש מפנימיות הכתר. כן? אחר כך הייתה הערה שאומנם הרעיון הזה הוא נכון לגבי כל חלקי התורה, כל חלק בתורה זה גילוי אלוקות, זה לא דבר שהוא קיים דווקא בחסידות. מה בכל זאת המעלה והייחודיות של החסידות? אמרנו שבכל חלקי התורה הנקודה הזו עטופה בלבוש. דהיינו, כל חלק בתורה יש לו את הציור שלו, שהוא פשט או שהוא רמז או דרוש או סוד, יש לו ציור מסוים. אז נכון שבתוך הציור ובתוך לבוש מתבטא ומסתתר נמצא הנקודה התמציתית הפנימית שזה גילוי אלוקות, אבל מכיוון שזה לבוש שלא יכולים להחליף אותו, אז הציור שלו מעלים על הפשיטות שקיימת. ומה זאת בחסידות? אמרנו, הדבר המעניין הוא שגילוי החסידות, גילוי הפנימיות שעל ידי החסידות, זה בלי ציור. חסידות זה בלי ציור, כמו שזה נראה, נתחיל היום כבר לגעת בזה, שהגילוי של חסידות בא, נכון שזה מתלבש בסיור, כי כשאתה אומר רעיון חסידותי, לא משנה איזה, אז ברור שאתה אומר איזשהו תחום, איזה משהו של פשט או רמז או דרוש או סוד, אבל הציור הוא רק ציור חיצוני שאפשר להחליף אותו, כפי שנראה שהרעיון עצמו יכול להתלבש, אותו רעיון עצמו בכל הלבושים, זה עצמו מראה שהוא לא טבוע בו הציור כמו בשאר חלקי התורה. כדי להסביר יותר את המהות של החסידות, אז הוא אמר צריך להבין מה זה משיח. כי הרי משיח בא כשכר על לימוד החסידות, ויש כשכרה נדע מהותה. אז כשנבין מה זה משיח, נבין מתוך זה מה זה חסידות. ופה התקדמנו, מה התקדמנו בזה? שהגדרנו מילה חדשה, שמשיח זה יחידה. וכל המעלות שיש כשמשיח יבוא, מעלות בעולם הזה, בעולם העליון, בדוממים, בבעלי חיים וכו', זה הכל תוצאה מגילוי היחידה שבעולם. אומרנו שמשיח הוא יחידה הכללית, וכשמשיח בא מתגלה על העולם. אז במילה חזרנו לחסידות, גילינו שהחסידות זה בעצם היחידה של התורה. כי מסחרה נדע מהותה.
היחידה היא
המשיח. מה?
היחידה היא מה?
היחידה זה משיח, זה חסידות. יחידה הכללית, מה זה דוגמה, עוד משל להביא? כמו שמן. אותו רעיון. מה רואים בשמן? כמו אותו רעיון שרואים במהות האלוקית שיש בחסידות. כמו שמן, בגשמיות. יש לו שתי תכונות. צו אחד הוא מעל הכל. היינו צף מעל כולו. הוא לא מתערבב בשום דבר. צד שני, הוא נמצא בכל מקום. כל דבר. חודר לכל דבר, מפעפע בכל דבר. שתי התכונות ההופכיות הללו מראים את הפשיטות של היחידה, של החסידות. זה מעל הכל, זה לא מתערבב, זה משהו ייחודי. ומצד שני, הוא לא מתוחם בתחום בפני עצמו, כמו שתגיד, יש כמה וכמה תחומים, יש נפש, יש רוח, יש תחום חמישי שנקרא היחידה. היחידה זה מהות כזו שהביטוי שלה חודר לכל ארבעת החלקים האחרים בצורה פנימית וממשית. עכשיו, כל זה דיברנו בצורה מופשטת על הרעיון. מפרק ת' והלאה, יוריד את זה לדוגמה ממשית בנושא מסוים, שאנחנו נראה את הנושא הזה, איך לומדים את זה בכל רבדי התורה, ואיך לומדים את זה בחסידות, ואיך הביור של החסידות מבנה בעצם הנשמה הפנימית, הנקודה האלוקית שבכל החלקים האחרים. איך שהביאור הזה מתלבש בכל החלקים האחרים שיראו במוחש שהלבוש של החסידות הוא לא לבוש שטבוע בו ולא וצבוע בו ולא יכול להתחלף ולהשתנות, אלא נראה איך הוא נמצא בכולם. זה נתחיל מאוד מפרק קצת ועל.
איזה עמוד?
עמוד 234. 234. 234. העניינים שבתורה הרי הם בריבוי לאין קץ. אפשר בעצם להביא דוגמאות מכל חלקי התורה, כי התורה היא בלתי מוגבלת. אז כל חלק שבתורה אפשר לתפוס נושא, לא משנה איזה, ועל כל נושא אפשר לראות איך הנושא הזה מואר באור של החסידות. חייבים הרי לתפוס איזה נושא אחד מסוים. ונבהר בדרך אפשר, על כל פנים עניין אחד בתורה, ניקח דוגמה אחת, ונראה את הנושא הזה, את הדוגמה הזו, כמו שהוא על פי הפשט, על פי הרמז, על פי דרוש ועל פי סוד. כל ארבעת החלקים את אותו נושא עצמו. איך לומדים אותו, איך מבינים אותו בכל ארבעת הרבדים. ואחר כך אנחנו נראה את החיות והבהירות והעומק שתורת החסידות מכניסה בכל דלת החלקים שבו. היינו אחר כך נביא את הפירוש של החסידות. ואנחנו נראה שהפירוש של החסידות זה לא פירוש חמישי. הפירוש של החסידות הוא בעצם הבהירות או העומק או החיות של כל אחד מארבעת החלקים. אתה יכול לקחת את הפירוש של החסידות ולנדוד איתו לכל אחד מארבעת החלקים, ולראות את אותו חלק, איך אתה לומד אותו בלי חסידות, איך הוא נראה, ואיך הביור של החסידות הופך את אותו פירוש למשהו הרבה יותר עמוק, או משהו הרבה יותר חי, או משהו הרבה יותר בהיר. וממנו נלמד שכן הוא בכל העניינים של התורה. אנחנו מביאים רק דוגמה מנושא אחד, אנחנו מביאים דוגמה מעניין אחד, ומהדוגמה הזו נבין שככה זה בכל הנושאים. רק תפסנו עכשיו דוגמה, אנחנו ניקח דוגמה, אבל הרעיון הזה הוא יהיה נכון בכל נושא שרק נעלה על הדעת, ונרצה לחפש את הנושא בכל הרבדים והסכומים. אנחנו נראה שהחסידות נותנת בהירות ועומק אחר בכל ארבעת הרבדים הקודמים. לכל חלקי התורה. כמובן שבכל חלק בתורה נצטרך קודם כל לחפש את הדבר, איך מלומדים אותו בכל הרבדים, ואיך בחסידות, ואז לראות את הרעיון. פה בוא ניקח דוגמה של עניין אחד, שאנחנו נדבר על עניין אחד ונראה אותו בכל ארבעת העולמות, ואחר כך נראה מה החסידות אומרת על זה, ונבין את פשוט נראה בצורה מוחשית איך הפירוש של החסידות זה לא פירוש חמישי, אלא זה פירוש שהולך עם כל אחד ואחד. העניין שנבחר אותו בתור דוגמה, הוא מודה אני לפניך. ניקח את הנוסח של מודה אני לפניך, שאומרים כל בוקר, וניקח את הנושא הזה ועליו נדבר, ונראה איך מפרשים מודה אני בכל ארבעת הרבדים, ואיך מפרשים מודה אני בתורת החסידות, ואיך הפירוש של החסידות משתלב עם כל הפירושים בצורה מעניינת. 2, 3, 4. למה אנחנו בוחרים דווקא את הנושא הזה של מודה אני? אז הרב מביא שלושה דברים שהם נותנים פלוס יחס מועדף לנושא הזה של מודה אני, שלכן אנחנו בוחרים את הנושא הזה בתור דוגמה על כל הנושאים שאנחנו רוצים לדבר. מה הייחודיות דווקא בנושא הזה של מודה אני? העניין שנבחר אותו בתור דוגמה הוא מודה אני לפניך. למה? כי א', מכיוון שעל האדם להרגיל עצמו לומר מודה אני מיד כשנאום משנתו. והלשון בשולחן ערוך כתוב שם, ועל ידי זה יזכור את השם העומד עליו ויקום בזריזות. אם ציבו על יהודי כל בוקר דבר ראשון להתרגל להגיד המודה אני, וזה יזכיר לו את הקדוש ברוך הוא, וזה ייתן לו את הדחף לעמוד ולעשות עבודת השם בזריזות. הרי אמירה זו היא יסוד וראשיתי לעבודת האדם. קיום כל ההוראות שבתורה ולחיה במשך כל היום. אני רוצה שהמודה אני זה המנוע לכל היום וכל עניין בעבודת השם, וכל הוראה שאתה צריך לקיים, מה נותן לך את הכוח לא להירדם ולעשות מה שאתה צריך לעשות, זה המודה אני לפניך. אז זה סיבה אחת למה העניין הזה של מודה אני יכול ומתאים להיות כדוגמה כללית על מה שאנחנו רוצים לדבר. ב', מעלה נוספת יש במודה אני, את תוכן המודה, תוכן אמירה זו, התוכן של אמירה של מודה אני, שהוא להתבונן מיד לפני מי הוא שוכב, לפני מלך, מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. כמו שכתוב, עלו את השמיים ואת הארץ אני מלא. מה התוכן של מודה אני לפניך? אדם שוכב עדיין במיטה, עוד לא התלבש, עוד לא נתן לידיים. אז הוא אומר, מודה אני לפניך, מה בעצם האמירה הזו אמורה לפעול עליו? גם זה ציטוט שהוא מביא מהסידור של האדמו"ר הזקן. כשאדם מתבונן, לפני מי אתה שוכב? הקדוש ברוך הוא בעל הבית, הרי מדבר אליו, מודה אני לפניך. מלך חי וקיים, זאת אומרת אתה חושב שהקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום ומקום, ואז הוא מוסיף ואומר כן יחשוב בכל עסקה בעניינת, כל עסק שאדם עושה, כל נושא שאדם מתעסק בו יחשוב ורגע אני עומד לפני הקדוש ברוך הוא כרגע, הוא מלא את כל העולם.
אפשר לחשוב גם הוא שכם לפני הקדוש ברוך
הוא. מה?
גם כשהלך לישון
שכם לפני הקדוש ברוך הוא. ודאי, נכון. אז הוא שקע בשינה. עכשיו הוא מתעורר, כדי להיות עירני כל היום לחשוב. וזה כלל גדול בתורה, במעלות הצדיקים, ההולכים לפני האלוקים, כמו שכתוב, שיביתי השם לנגדי תמיד. זאת אומרת, אשר על דרך זה צריך להיות כל היום כולו. אז שוב רואים פה נקודה, שאדם כל היום, לא רק כמו שאמרנו קודם, בנקודה הראשונה, שזה יסוד לעבודת האדם, רואים בפועל, זה בעצם נדרש מבן אדם לחשוב ככה לפני כל עשייה. אתה מודה, אני זה ממש המורה דרך להתנהגות כל היום לפני שאתה עושה משהו. במילא מובן, למה זה עניין כל כך חשוב? למה זה כל כך יסוד בכל החיים? לא הבנתי? ג' מעלה שלישית שיש במודה אני. כל הנעל, כמו שדיברנו קודם, באלף ובית, וכל מה שקשור לעבודת האדם לקונו, הרי זה על ידי הקדמת נאור משנתו באבלי העולם. הרי אומר, איך כתוב על המודה אני? שמיד שאדם מיד כשנאור משנתו, יאמר את המודה אני. זאת אומרת, המודה אני אומר לך, אתה רוצה להצליח בעבודת השם, אז אתה צריך כל הזמן לזכור.
באיזה מוזיאון? מה קורה להם? החיים שלנו צריכים להיות חיים נורמליים. חיים נורמליים זה חיים מלאים באתגרים. אם אדם חושב שהחיים נורמליים זה בלי אתגרים, שילך לגן עדן. אבל להיות בגן עדן צריך להיפרד מן העולם הזה, וזה לא תמיד נעים, כי זה מלווה בכל מיני לא תמיד זה קל, לא מתים כל כך מהר כמו שאומרים, יש כמה שלבים לפני זה. אבל רוצה לחיות בעולם הזה, תעבוד, תהנה, תשקיע, בסוף יום תקבל תוצרת, תגיד כיף. אין כיף יותר גדול מלעבוד ולקבל תוצרת. יש את המשל הידוע שאותו מלך היה לו חבית יין מאוד מאוד נעימה וטעימה, הוא לא רצה להיפרד ממנו. עכשיו משל ידוע, פעם כבר סיפרנו. אז המלך היה צריך לנסוע לזה שנה.
אחרי הבחן היה שזה נקודה גדולה. מה זה נקודה גדולה? אז הוא שאל אותו. אז רב הרשב היה ילד. מה הוא אמר? אשר הנקודה שאחרי תיבת בחמלה, אותה נקודה שנמצאת במודה אני, אחרי המילה בחמלה, שבמדעי הדין צריכים לפושטה, פרמנדו שפרית, כל היום כולו. הנקודה מקפלת בתוכה את כל היסוד של עבודת השם של כל היום. ואתה צריך לקחת את הנקודה הזו, ובמשך כל היום למשוך, לפתוח אותה, לפרוס אותה, להוציא ממנה את הכוחות, או בנקודה הזו תמון הכל. אתה צריך את הנקודה הזו לפרוס, לפרוטות על כל היום כולו. כי בכל רגע ורגע שבמשך כל היום צריכה להיות העבודה דמודיאנית. אז זה פתגם שאמר הרב הרשב בתור ילד, ובעצם הפתגם הזה זה בעצם מה שאנחנו מסבירים כרגע, למה אנחנו בוחרים את מודיאני כנושא שממנו נלמד על כל העניינים האחרים, כי מודיאני הוא עניין מאוד כללי, שצריך את המשמעות שלו לפרוס על כל היום, על כל החיים, על כל התורה כולה. עניינו של מודה אני על פי חלק הפשט שבתורה הוא, מה הפשט הכי פשוט שאדם הכי, ברמה הכי פשוטה רוצה להבין מה בעצם התוכן של המודה אני, מה אנחנו אומרים במודה אני, מה מבטא המודה אני בחלק הכי הפשט, הוא הודעה להשם על שהחזרת בי נשמתי. פשוט, מודה אני, זה צריך להודות לקדוש ברוך הוא. אדם צריך להגיד תודה לפני שהוא אוכל, לפני שהוא שותה, על דבר שהוא, לפני שהוא מריח, ריח טוב, על כל הנאה שאדם נהנה צריך להודות. אז אדם מודה במודה אני, שהקדוש ברוך הוא החזיר לו את הנשמה, הדבר הכי פשוט, להגיד תודה לקדוש ברוך הוא. ואף שמברכים על החזרת הנשמה, ברכת אלוקי נשמה, לכאורה, מה אני צריך להגיד את המודה אני? הרי אחר כך, כשאנחנו נתחיל להגיד ברכות השחר, אז מיד אחרי נטילת ידיים ואשר יצר, יש לנו את הברכה אלוקי, נשמה שנתת בי, תאוריי וכו', ואני אומר לו, מודה אני לפניך, כל זמן שנשמה וקרבי, מודה אני לפניך, ומברכים ברוכות השם ומחזיר נשמות לפגרים מתים, אז אנחנו הולכים עוד מעט להודות לו על ה... בברכה מפורטת להודות לו על זה שהנשמה חזרה אלינו. מה הצורך לומר גם את המודה אני? ואף שמברכים על החזרת הנשמה ברכת אלוקי נשמה, מכל מקום צריך לומר גם מודה אני. מדוע? כי החיוב להודות על החזרת הנשמה הוא מיד כשנאום משנתו. מתי תגיד את ברכות השחר? אחרי שתתלבש, תצחצח שיניים, תסתדר ו... יכול לקחת חצי שעה או שעה אחרי שהתעוררת. מה עם התודה על הנשמה שכבר שעה נמצא מרגיש אתה? אז אדם צריך להודות על זה בהזדמנות הראשונה. אחר כך אתה תגיד את התודה בצורה מסודרת, אבל אתה לא יכול להתעלם מאמירת התודה בשנייה הראשונה שקיבלת את הנשמה. כי כמו שהחיוב דברכת הנהנים, הוא מיד שנהנה וטרם שנהנה. כמו שאתה הולך לשתות כוס מים, הולך לאכול לחם. אז מתי אתה מברך? עוד לפני שאתה נהנה, אתה לפני שאתה מכניס לפה, אתה אומר את הברכה, אתה מודה לקדוש ברוך הוא על מה שאתה הולך עכשיו ליהנות. כן, גם החיוב דברכת הודעה על החזרת הנשמה, שהיא הנאה יותר גדולה וכוללת את כל הנאות הפרטיות שבעולם. הנאה הזו שהנשמה חזרה לבן אדם, זה הנאה שהיא יותר חשובה וכוללת מכל הנאות של החיים. אז ודאי שאתה לא יכול לדחות את התודה לעוד שעה, לעוד שעתיים, לעוד חצי שעה, לא משנה כמה זמן שזה ייקח. אלא התודה חייבת לאמר מיד כשנאום משנתו. כן, תורר בבוקר, נשמה חזרה אליו. היבט השבית השינה בלילה, זה אחד מ-60 במיטה. הנשמה חזרה בבוקר, חזרה רעננה ונותן לו כוח לעבוד מחדש, ונותן, צריך להגיד תודה מיד. אני שואל את השאלה, אז למה צריך להגיד פעמיים? נכון שצריך להגיד מיד, אוקיי? אז נגיד מיד את האלוקי נשמה, נפקח את העיניים, נגיד אלוקי נשמה וכו', אז הוא מסביר. וביות שברכת אלוקי נשמה להיותה בהזכרת השם. אי אפשר לומר עכשיו קודם נטילת ידיים. הרי אי אפשר להגיד את הברכה הזו עוד לפני שנתן לנו ידיים. בגלל השם השם, ברוך אתה השם, מודה השם, השם אלוקיי ואלוקי אבותיי, ודאי מזכירים שם שמיים. אז אי אפשר להגיד לפני נטילת ידיים את ההודעה עם הזכרת שם השם. אז לכן מחלקים את זה לשתיים. לכן צריך להודות על החזרת הנשמה מיד כשנאום משנתו באמירת מודה אני על כל פנים. אז מיד שהאדם מתעורר, שיגיד לפחות את הפתיח, באופן כללי תגיד בלי שם השם, תגיד את התודה לקדוש ברוך הוא שהחזרת ונשמתי. אז אם כך, רגע, אז כבר אמרתי תודה, למה להגיד אחר כך את האלוקי נשמה? אני לא יכול להגיד אלוקי נשמה מיד, כי עוד לא נטלתי ידיים. אבל כבר אמרתי, זהו, כבר הודיתי, מה יש להודות פעם נוספת? אלא שמכל מקום צריך לברך אחר כך גם ברכת אלוקי נשמה, כי נוסף לזה שבברכת אלוקי נשמה ישנם כמה פרטים שאינם במודה אני, קודם כל באלוקי נשמה יש הרבה פרטים שאין את זה במודה אני, אני אומר, אתה בראתה, אתה יצרתה, אתה נפחתה בי, אתה משמרה בקרבי, עתיד לצלם ממני, יש הרבה פרטים שלא אמרנו קודם, אז קודם כל בגלל הפרטים הנוספים, ודאי שצריך לברך אחר כך את הברכה. חוץ מזה, התודה לא נחשבת עדיין כתודה מושלמת במודה אני. מדוע? כי יש כלל, עוד זאת, במודה אני, האם בהזכרת השם? הרי במודה אני לא הזכרנו את שם השם בכלל. וכל ברכה שאין בשם ומלכות אינה ברכה. שברכה חייבת שם ומלכות. אז אם אין שם ומלכות ומודה אני, אז עדיין לא אמרת ברכה. אז פה כאילו מצאנו את הדרך לשתי העולמות. גם להגיד תודה באופן המותר, מיד כשפקחנו עיניים, ואחר כך כשאנחנו יכולים להגיד את התודה בצורה מפורטת ומכובדת, ברכה כמו שצריך. לכן מובן למה יש גם את המודה אני, גם את אלוקי נשמה שאומרים אחר כך. מוסיף עוד קטע אחד, עדיין אנחנו בעולם אחר. ועל פי זה מובן זה שבזמן השס לא אמרו מודה אני. כל החידוש של מודה אני זה לא היה, בזמן השס לא אמרו מודה אני. האדם היה קם בבוקר, היה אומר מיד אלוקי נשמה. עוד שתי שורות תקרא. והיו מברכים רק אלוקי נשמה. למה? קודם כל, כי במודה אני היינו שפה בחידוש על ברכת אלוקי נשמה. ברור שאם אמרת את הברכה של אלוקי נשמה, זה כולל כבר את הכל.
אין שלא התחתן, פשוט לא התמודד. לא התמודד, מה מגיע לו? פרס הזה? לא התמודד. אבל מי שהתמודד והיה לו קשה, והגיע להכרה שהתכלית שלו בחיים זה לא להיות טמבל. התכלית שלו בחיים זה להיות חכם. זה התכלית שלו בחיים. אז זה הרבה יותר שווה מהכל. אין דבר יותר חכם מזה. אז הדבר הזה עולה לו מחיר, הוא משפיע, זה קשה לו. מה, אני פרייר? מה אני... אתה לא פרייר. אתה אלוקי. אתה אלוקי. מה, הקדוש ברוך הוא גם יכול להגיד אותו דבר. מה, אני בורא אותו? אני נותן לו צלחת? אני נותן לו חיים? מה, אני פרייר? מה אני צריך את כל זה? אז הוא גם עושה עבודה בשביל ליצור אותם. מה, הוא פרייר? למה הוא עושה את כל זה? כי הוא רוצה לעשות לנו טוב. נו, אז למה אתה לא תהיה פרייר ותוותר עבור זה שאתה צריך שלאשתך יהיה טוב?
לא, שלום.
אה? אין לי מושג מה קורה.
אני אומר, בכללי.
לא, בכללי. אתה בסדר גמור.
כולם בסדר.
מה אתה צוחק? אתה צוחק כאילו זה מצחיק.
לא, ממש לא.
זה לא מצחיק.
בכלל לא.
ומה, למה הוא צוחק?
לא, זה צריך לשאול אותו.
ולמה הוא רואי צוחק?
כי זה מביא.
צריך לשאול אותו.
כי זה מביא.
אבל האמת שזה עבודה. הרחמים. אתה אפילו לא שומע על מה אנחנו מדברים. איך אתה מתרגם לו? באיזה שפה אתה מתרגם לו?
אולי לא בדיוק.
לא בדיוק. אתה מעוות לו קצת.
אתה
הבא אלוקי. ותכן הבית הכנסת, למה?
אני מבין, המטרה של חלקי 60 שמת, החזרת לו את הנשמה, אז רבה אמונתך, מה זה רבה אמונתך? מזה שהחזרת בי נשמתי, מזה שהחזרת את הנשמה עכשיו ליהודי, אז מזה אנו יודעים שרבה אמונתך לתחיית המתים. מזה אנחנו יודעים שאנחנו מאמינים, עריכת מדגים לעיקרי אמונה, שאתה מחיה מתים, כל בוקר אנחנו רואים מעין תחיית המתים. אז כל בוקר כשאדם אומר מודה אני, זה בעצם הצרה שהוא מאמין בתחיית המתים. כי יש כאן רמז לתחיית המתים. זה הרמז, זה המשמעות של תחיית המתים, של מודה אני על פי חלק הרמז. זאת אומרת, בחלק הרמז אני לא מדבר על התודעה כרגע, זה לא הפשט. בחלק הרמז זה תחום אחר, יש כאן רמז לתחיית המתים. עכשיו אנחנו נתקדם לחלק למודה אני בעולם הדרוש. עניינו של מודה אני על פי חלק הדרוש, מה אפשר לדרוש? מה אפשר לדרוש פירושו? מה אפשר לדרוש? לדרוש פירושו לחדש איזה עניין, איזה הלכה, לדרוש מזה משהו. אמרת כך וכך, אוקיי, מזה אני יכול לדרוש, נגיד דרשה שבמילה צריך להיות גם בעניין אחר כך וכך. מה אני יכול לדרוש מהמודה אני? זאת אומרת, עניינו של מודה אני על פי חלק הדרוש שבתורה,
מה קורה באדם כשהנשמה בבוקר חזרה? הרי בלילה כשאדם הלך לישון, כמו שהזכרנו קודם, הוא אמר בידך הפקיד רוחי. בלילה הבן אדם הפקיד את הנשמה שלו אצל הקדוש ברוך הוא. ומה קורה בבוקר? בבוקר הקדוש ברוך הוא מחזיר לנו כל בוקר את הפיקדון. עכשיו, לפני שנקרא בפנים, נעשה לחשוב על החיים. מתי אדם מכניס פיקדון למישהו אחר? באיזה הזדמנות יש שאתה נותן למישהו פיקדון?
חוב.
אתה חייב לו כסף. חייב לו משהו.
רוצה...
אז הוא רוצה שיהיה לו ביטחון שאתה תחזיר לו את החוב. אז אתה נותן לו פיקדון. אתה אומר, אתה יודע, קח את השעון שלי. קח את הרכב שלי. קח את ה... קח משהו, קח, תחזיק את הכרטיס אשראי שלי. תחזיק, תחזיק, יש לך פיקדון, אתה יכול להיות רגוע. מתי אבל הבן אדם מחזיר את הפיקדון למי שנתן לו?
שהוא גבה את החוב שלו.
אבל אם יבוא עכשיו בן אדם שהמפקיד עדיין חייב לו כסף, עדיין לא יחזיר, הוא בא ואומר לו, תשמע, נפקדתי לך... הפקדתי בידך את הפיקדון, כמו לדוגמה, יש את ה... נתת לו כסות יום או כסות לילה, נתתי לו פיקדון, ואני צריך להשתמש עם הפיקדון. אני חייב לך, אל תדאג, אני אחזיר לך. אבל בינתיים, הפיקדון החוץ לי, אני צריך אותו. אז באופן נורמלי, אם אדם מסתכל בעיניים של כללי החיים בעולם, הוא יגיד לו, כל מה שקיבלתי את הפיקדון, זה כדי שאני אהיה רגוע שאתה אמור להחזיר לי. אבל אם אני נותן לך את הפיקדון שוב, אז גמרנו, אתה... אשמח מה אני אמין שאתה עתיד להחזיר
לי. תעלם לי.
אז בוא נראה. פה זה תמורת חוב. נו, עכשיו בוא נחשוב. עכשיו, מה קורה? בוא נראה עוד רגע נקרא את זה בפנים. מה קורה בין יהודי לקדוש ברוך הוא? מה שאמרנו כרגע? אנחנו מפקידים לו את הנשמה, כן? אנחנו חייבים לו. מה חייבים לו? אנחנו חייבים לו התנהגות, זה תורה ומצוות וכו' וכו'. ומגיע בבוקר, הקדוש ברוך הוא אומר, מה, קח עוד הפעם את הנשמה, אבל מה קורה עם החובות שאתה חייב? עוד לא חזרת בתשובה, על אתמול ועל שלשום ועל שבוע שעבר, מה יהיה היום?
הוא אומר לי,
אני מאמין לך. קח את הפיקדון חזרה, ובסדר, אני מאמין בך שאתה תתנהג כמו שצריך, ואתה תחזיר את החובות שלך. מזה דורשים שככה צריך להיות גם בין אדם לחברו. עכשיו נקרא את זה בפנים. עניינו של מודה אני על פי חלק הדרוש שבתורה. החזרת הנשמה בכל בוקר, חדשים לבקרים. מה שהקדוש ברוך הוא מחזיר לאדם את נשמתו שהפקידה אצלו. ואינו מעכבה, הקדוש ברוך הוא לא מעכב את הנשמה בעד החוב שאדם חייב לו. לא מעכב את הנשמה, אומר, מה יש לי להחזיר לך את הנשמה, אתה חייב לי חובות. מראה על גודל אמונו של הקדוש ברוך הוא. רואים מה זה רבה אמונתך? רבה אמונה שלך בנו. אנו דורשים ולמדים, מה לומדים מזה? שגם האדם צריך להיות איש אמונים באופן כזה. אדם צריך גם כן להתנהג בכזה צורה כלפי הזולת, להיות איש אמונים, דיינו להאמין בו, ואסור לו לעכב את פקדונו של חברו בשביל החובות שהמפקיד חייב לו. למרות שהוא חייב לך עדיין דברים, אבל פיקם, אל תעכב את הפיקדון. תן לו את הפיקדון. הוא חייב לך, תאמין לו שהוא יחזיר לך. אז הנה יש לנו את המודה. עד עכשיו היה לנו פשט. מודה אני בפשט. יש כאן אקט של תודה. תודה בהזדמנות הראשונה. זה היה פי פשט. מודה אני על פי חלק הרמז. יש כאן אקט של הבעת אמונה בקדוש ברוך הוא שהוא יקים את הנשמה בתחיית המתים. מודה אני על פי חלק הדרוש בראשו, יש כאן למידה, איך תחליט להתנהגות בין אדם לחברו, באיש אמונים להאמין בו שיחזיר לך את החוב, ואז אל תעכב את הפיקדון בגלל. איזה מודה אני על פי חלק הסוד שבתורה? מה הסוד אומרים במודה אני? בעלי הסוד? בעלי הקבלה, מה אומרים? אומרים ככה. מלך חי וקיים, ומה אנחנו אומרים כאן? מודה אני לפניך, אז מפרטים, לא סתם, לפניך. קוראים לו מלך חי וקיים. מה זה התורה הזה מלך חי וקיים? יכולת להגיד, מודה אני לפניך, שחזרת מנשמתי. סיפים, לא סתם לפניך, מלך חי וקיים. מה זה מלך חי וקיים? אומרים, ועל פי חלק הסוד, מלך, מה זה מלך? ספירת המלכות. ספירת המלכות, מה העניינה של ספירת המלכות? שהיא בדרך כלל היחידה מבין הספירות שמה העניינה? לרדת למטה. כשמלכות יורדת למטה, היא מתנתקת מהספירות העליונות. מה הספירה שמעל מלכות? יסוד. המלכות שיורדת למטה, אז היא לא מחוברת ליסוד. מלך חי וקיים, כתוב בתורת הסוד, שמלך חי וקיים זה בחינת המלכות כמו שהיא מיוחדת עם בחינת היסוד. המלכות היא נמצאת ברמה יותר גבוהה מאשר יורדת לעולמות ביה, אלא היא נשארת באצילות ומיוחדת עם הספירה שמעליה, היא מיוחדת עם ספירת היסוד, כי מלך מורה לספירת המלכות וחי וקיים לספירת היסוד. אוקיי. מה?
שמשם באה
נשמה. זה המשפט הבא. המשפט הראשון זה בתורת הרי הסוד, אומרים קודם כל תבין פשט במילים, מלך חי וקיים. מלך חי וקיים, כי מלך מצד עצמו, ספירת המלכות, הוא יורד למטה, אז הוא עומד תחת גדרי הזמן. גדרי הזמן זה אומר, כמו שאומרים על ספירת המלכות, זו ספירה יחידה, שאומרים עליו, השם מלך, השם מלך, השם ימלוך. היינו בגדרי הזמן. כל מושג גדרי הזמן נברא במלכות. פה באים ואומרים שבמלכות יש עכשיו כבר לחי וקיים. הביטוי חי וקיים בא ואומר, זה למעלה מגדרי זמן, זה נצחי. מלך חי וקיים זה עכשיו מלכות מקושרת, מחוברת לספירת היסוד, שזה מעל מושג הזמן. מה המקור, בשביל להגדיר לנו מה המקור שמשם הנשמה מגיע. כמו שנראה את המשפט הבא, וזהו, עכשיו נקרא את המשפט מלך חי וקיים, ונחבר אותו למשפט הבא. לא אומרים מודה אני לפניך שחזרת מנשמתי. אם הייתי אומר מודה אני לפניך שחזרת מנשמתי, לא הייתי מספר מאיזה דרגה הנשמה הגיעה. הייתי רק אומר תודה לך שחזרת מנשמתי. באים בתורת הסוד ואומרים, תסתכל על המשפט הזה, לא רק רוצים להגיד לו מודה אני שחזרת מנשמתי, רוצים לציין את הדרגה שמשם הנשמה מגיעה. ואז אומרים, מאיפה הנשמה מגיעה, מאיפה היא חוזרת? מלך חי וקיים שחזרת מנשמתי. דהיינו, שהחזרת הנשמה באה מבחינת המלכות כמו שהיא מיוחדת מבחינת היסוד. באה בתורת הסוד, תורת הסוד מדברים פה ברמה של סוד. פה רוצים לציין לך כתובת, מראה מקום. מאיזה דרגה הנשמה נמשכת לגוף כל בוקר, מהדרגה של ספירת המלכות כמו שהיא מחוברת עם ספירת היסוד. זה השפה של הסוד של הקבלה על מודל. אז יש לנו ארבע אופנים, שפות שונות. אין קשר בין שפה לשפה. אין קשר בין פירוש לפירוש. אין קשר בין הפירוש של מודה אני שזה פשוט תודה, לבין לציין מאיזה דרגה זה, לבין ללמוד מזה דרכי התנהגות בין אדם לחברו בדיני פקדונות, לבין אמונה על תחיית המתים. זה ארבע דברים שונים, רבדים שונים בתורה, שמסבירים את הרעיון של מודה אני, וזה עוד פירוש, הכל אמת, הכל נכון, זה ארבע פירושים. עכשיו נראה שחסידות אומרת איזה וורט, איזה עניין על מודה אני, ומי שמסתכל על זה בשטחיות יגיד, או, יש עוד וורט על מודה אני, וורט חמישי. אבל פה הרבי יראה לנו שהוורט, הנקודה שחסידות אומרת, היא לא עוד פירוש חמישי, אלא אתה יכול להדביק אותה, לחבר אותה, לכל אחד מארבעת הרבדים, ולהפיח בה חיות, להפיח בה אנרגיה, להפוך אותה לפירוש הרבה יותר משודרג, מאילו היינו לומדים את זה בלי החיות שהחסידות נותנת. זה מתחיל בפרק י' בקונטוס. הביור הנעל שעל פי ד' חלקי הפרדס, נפש, רוח נשמה חיה שבתורה, הרי אמרנו כבר ש, שהיחידה שבתורה זה החסידות, אז ארבעת הרבדים האחרים שמציינים בנשמה, נפש, רוח, נשמה, חיה, זה כנגד ארבעת הרבדים שקיימים בתורה, בפרדס. אז הביור, הנועל שעל פי דלת חלקי הפרדורה, מבאר עניינים פרטיים בערך הכלל גדול שבזה בהודעה דמודעני. ארבעת החלקים הראשונים לוקחים את המושג של מודעני, וכל אחד מארבעת הרבדים מתייחס לאיזושהי נקודה פרטית, או לעצם ההודעה, למה אומרים את זה בלי שם המלכות, לפני נטילת ידיים, או העניין של תחיית המתים וכו', או הציון של הדרגה. זה ארבע פירושים שמדברים על פרטים. באה תורת החסידות, שהחסידות זה היחידה שבתורה, ומבארת ביור כללי. מבארת את הנקודה העצמית אשר במודה אני, הבאה מבחינת היחידה שבאדם. תורת החסידות אומרת איזה רעיון שמבטא את הנקודה העצמית של כל המודה אני, וכל הביורים שיש במודה אני הם משתלשלים מהנקודה העצמית של הביור של החסידות במודה אני. נשמע מאוד מעניין מה החסידות אומרת, שזה הופך להיות חיות ואנרגיה לכולם. אז בואו נראה קודם כל מה הביור של החסידות. הביור על פי תורת החסידות על מודה אני הוא, התחלתו של סדר היום הוא במודה אני. חסידות אומרת ככה, יהודי פותח את היום, פותח את העיניים עם מודה אני לפניך. שומרים אותו קודם לנטילת ידיים. אפילו בידיים טמאות. הידיים עדיין טמאות ואומרים מודה אני. איך זה יכול להיות שאומרים מודה אני עם ידיים טמאות? תשאל אדם פשט, כמו שלמדנו קודם, איך בפשט תקנו לומר מודה אני כשהידיים טמאות? אה? לא, אז למה, אז איך? כי אין שם השם. זה הפשט, אין שם השם, אפשר להגיד מודה אני. באה תורת החסידות ואומרת הפוך. מודה אני מדבר על כזו רמה אלוקית גבוהה. היא מדברת לפניך, היא מדברת למודה אני לפניך, היא מדברת על עצמותו של הבורא שמודים לו, וביחס לבחינה שאנחנו מדברים במודה אני, אז הידיים הטמאות הם לא חיסרון. למה? לפי שכל התומות שבעולם אינן מתמות את המודה אני של יהודי. ראינו, כשאומרים מודה אני לפניך, זה שאין בו שם, זה לא בגלל שזה דרגה נמוכה. זה שם בו שם, זה כמו שמבואר הרבה מביא בהמשך באחד ההערות, זה כמו ההבדל בין מגילת אסתר לכל שאר הכבדה לצפרים שבתנך. שמצד בפרים שבמגילת אסתר נמצאת ברמה יותר נמוכה מכולם, אין שם השם אפילו פעם אחת במגילה, נכון? אבל האמת שמה מבואר בחסידות? שהמגילה היא הרבה יותר עמוקה מכולם, כי כל מקום שיש שם, שם זה תואר של דרגה שאני יכול לבטא אותו בשם כזה או בשם כזה. אבל את עצמותו של הבורא אתה לא יכול לבטא בשם, הוא פשוט לא מתבטא בשם, הוא למעלה מיכולת הבאה בשם. אותו דבר, מודה אני לפניך. מי יהודי מדבר כשהוא אומר את המודה אני לפניך? למי הוא מודה? מי זה הלפניך? זה עצמותו של הבורא כפי שהוא למעלה מכל שם. במילא כל התומות שבעולם אינן מתמות את המודה אני של יהודי. אפשר שיהיה חסר בעניין זה או בעניין אחר, יכול להיות לו כל מיני חסרונות ומינוסים ובעיות, אבל המודה אני שלו נשאר תמיד בשלימות. אי אפשר לפגוע במודה אני של יהודי. זה פתגם שמופיע ביום יום, פתגם של החסידות על המודה אני. על פניו, במבט שהתחיל לפני שנראה לעומק, עוד פתגם יפה, עוד וורט יפה, כן? מה הוורט הזה הופך להיות האנרגיה של כל המשמעות של מודה אני? לפני שנראה איך המודה אני הזה מחיית את כולם, קודם כל נבין ששפה כזו, שפה כזו שהרעיון הזה שחסידות אומרת על מודה אני, רק חסידות יכולה לומר את זה. למה? ועניין זה הוא מצד היחידה דווקא. כי המושג הזה ששום דבר לא פוגם, שום תומה לא פוגמת, באיזה רובד אצלך בסולם הרוחני שלך אתה יכול לומר ששום פגם לא פוגם? רק ביחידה. כי בכל דרגות אחרות אתה יכול לומר, למדוד את הדרגה ולמדוד את מצבך ויש לו אולי העלם בהסתר על זה, או שהמצב הוא בסדר, תלוי, יש בזה מצבים שונים. בדלת הבחינות, נפש, רוח, נשמה, חיה, שייך עניין הפגם, או גם תומה. כמו שנאמר, שמול כל אחד מארבעת הרבדים שיש בקדושה, יש כנגד זה הרי גם כוח תואם בתומה. נפש בתומה ורוח בתומה, חוץ מיחידה. אבל מצד היחידה שבנשמה, שמיוחדת תמיד בעצמותו, היא דבר היחידה, הסיבה לנו קוראים ליחידה שהיא אחד עם יחיד, אין שייך כל פגם בתומה חס ושלום. לא שייך לפגום בזה. ונשאר תמיד בשלימותו, זה לא דבר שנעם מצורת התנהגות, זה לא דבר שיכול להתקלקל מצורת התנהגות. זה המהות של היהודי, זה כמו שפעם דיברנו במאמר של נוח, על הצור החלמי שנמצא בתוך אבן אש, שנמצא בתוך קרח שנים. זה לא משנה את התכונות המהותיות שלו. וזהו טעם הפנימי על מה שבמודה אני לא נזכר שום שם מזין השמות שאינם נמחקים. על פי הפשט למה לא מוזכר שם? כי עדיין הידיים טמאות ואי אפשר להזכיר שם. אבל על פי הפנימיות למה לא נזכר שם? כי מדובר כאן על משהו שמעל שם. זאת אומרת מדובר כאן המודה אני הוא יותר גבוה מאלוקי נשמה. על פי הפשט הזה אלוקי נשמה הוא ברמה יותר גבוהה. וזה אתה תוכל להגיד אחר כך כשהידיים יהיו טהורות. המודה אני אתה יכול להגיד. ככה בלי בעיה. על פי הפנימיות הפוך. המודה אני מכיל, התוכן שלו הוא הרבה יותר עמוק מהאלוקי נשמה. ובגלל זה אתה יכול להגיד את זה בכל מצב. כי מכיוון שהמודה אני בא מצד בחינת היחידה, עצם הנשמה, הרי ההודעה של עצם הנשמה היא לעצמותו יתברך. עצם הנשמה מדברת עם עצמותו, זה לא נתפס בשם. זה לא דרגה שאתה יכול להגיד, אני מדבר על אלוקיי ו... והשם אלוקיי ואלוקי אבותיי וכולי, אתה לא מדבר על... ולכן נאמר ביור זה בחסידות דווקא. במילא אם הביור הזה במודה אני מדבר על מה? על עצם הנשמה, מי יכול לתת כזה ביור? ביור כזה לא יכול להיות כתוב בפשט. רק למה? כי כל הרבדים שבתורה מדברים על הנפש, הרוח, הנשמה, על חיה. אין שפה של יחידה ברבדים האחרים של התורה. כדאי לחלקים פרדס. מכיוון שעניין אמון נפש רוח נשמה חיה שבתורה אינם מבארים עניין היחידה, הם לא יכולים, הם לא מבארים, לא מדברים על היחידה. לכתחילה מדובר בחלקי התורה האחרים על איך שהתורה מתלבשת ומצטיירת בלבוש מסוים ומוגדר. ועד שמצינו יתרה מזו בזוהר, אף שהוא חלק הסוד שבתורה, הזוהר שזה חלק הסוד ומפרט את הדרגות שיש בנשמה, מה הזוהר אומר? אשר מונה ומפרט את המדרגות שבה נשמה אומר נפש, רוח, נשמה ונשמה לנשמה. ארבע דרגות יש בזה. מה עם הדרגה החמישית? בחינת היחידה אינה נמנית. למה? כי היא נכללת בה נשמה לנשמה, בחינת חיה. הזוהר מדבר על החיה, לא מדבר על היחידה. כי היחידה זה דרגה, זה לא דרגה, זה מהות. של הנשמה שהיא חייבת לבוא לידי ביטוי רק באותו חלק שבתורה, שזה הסגנון שלו, שהוא מדבר על היחידה. אבל בחסידות שזה יחידה שבתורה, מבואר ובערוכה עניינה של היחידה. בחסידות מדובר בעריכות על זה. בספרי קבלה, לא מזוה, אולי הוא יוזכר, אבל הוא לא נושא. הוא לא, זה לא התחום. ומכיוון שהיחידה היא בחינת עצם הנשמה, שממנה נמשכות דלת הבחינות נפש, רוח, נשמה, חיה, הרי הביור שבחסידות המבאר את הנקודה העצמית במודה אני הבאה מבחינת היחידה, מחיה ומביר גם את דלת ביורים הנעל שמפרדס התורה. כיוון שהחסידות זה היחידה, והיחידה היא מחיה את כל ארבעת החלקים, אז זה מתבטא גם בפירוש שהחסידות מכניסה במודה אני, זה ביור כזה שהופך את כל ארבעת הביורים לבהירים, לעמוקים, לאחרים. המבארים את הפרטים כדי להעלם. עכשיו הרבי יראה לנו, בוא נראה עכשיו את כל אחד מארבעת הרבדים, בוא נראה את הפשט, איך למדנו את זה קודם, ואיך אותו פשט מקבל, וואו, אחר, כתוצאה מהביור של החסידות. מה, בוא נראה. עכשיו יהיה כאן עריכות על כל אחד ואחד מהם. לפחות נראה את הפשט. נראה מה הפשט משתדרג כתוצאה מהביור על פי היחידה. החיות שחסידות מכניסה בחלק הפשט שבמודה אני. מה זה חלק הפשעת של מודה אני? פשעת, מה המודה אני מבטא?
חיות.
תודה. תודה על החיות. שההודעה היא על שחזרת בי נשמתי. באה החסידות ואומרת, אתה לא סתם מודה בבוקר שהתחלת לנשום. כי באופן תיאורטי, יכל הקדוש ברוך הוא להחזיר לך, לתת לך בבוקר מכשיר הנשמה וירטואלי, ואתה תנשום. ייקח נפש של בהמה, של סוס, ויכניס לך את זה בבוקר. או כמו שאומרים הרי בברכות אחר כך שלא עשה ניגוי. ייקח נפש של גוי, ויכניס לך בבוקר נפש של גוי. ואז מה יקרה? הוא יקום, הוא יקום, הוא ינשום, הוא יזוז. בא יהודי ואומר, מה החסידות אמרה? מה זה מודה אני? המודה אני של החסידות אמרה, אתה מדבר כאן על היחידה של הנשמה שלך. ולכן כשמאיר כאן היחידה של הנשמה שלך, אתה יכול להגיד את זה בבוקר, עם ידיים טמאות, זה בכלל לא משנה. אז החסידות, ברגע שהבנת את הרעיון שהחסידות מדברת על היחידה, עכשיו בוא נחזור לפשט, הפשט הוא אחר לגמרי. זה לא שאני אומר תודה שאני קמתי בבוקר והתחלתי לנשום, ואני יכול להסתובב ולאכול ולשתות. אלא מודה אני לפניך, הדגש הוא שהחזרת בי, מה?
נשמתי.
מה זה נשמתי? הוא הדגשה בפירוש נשמתי נשמה שלי, זאת אומרת שכל ההודעה היא על החזרת נשמת יהודי, ואילו היו מחזירים לו נשמה. אבל אחרת, דנוכרי ועבד, אף שגם אז היה יוצא מכלל אחד מ-60 ממיטה לחיים, אם כל הרעיון להגיד תודה שהוא חי, אז היו מחזירים לו נשמה של גוי, הוא גם חי, כן? אבל לא היה מודה. לא היה לו מה להודות. למה? כי מצד הערת היחידה, כיוון שאצל יהודי היחידה מאירה אצלו, מה היחידה שלו? מה זה חיים? מה זה מציאות?
להיות יהודי.
להיות קשור לקדוש ברוך הוא. בלי הקשר לאלוקות, אין כלום, שום דבר לא שייך. אז נרגש אצלו שחיים הם חיים יהודיים דווקא. חיות של אדם, אתם קוראים אדם, שרוח בני האדם העולה היא למעלה. וחיים בשריים בפני עצמו, לחיות, לנשום, הדופק וכדומה, חיות של בהמה, עם הדומה לחמור, או נקרא חמור, השרוח הבהמה יורדת היא למטה, בערכו, ביחס למה שהוא מכיר, אינם חיים. והוא, אין לו להודות על זה. זה כמו שאדם יקבל, אדם שהוא לא מסוגל לאכול רק לחם מלא, קמח מלא. הוא לא יכול לאכול משהו אחר. ומי שיבוא ויתן לו איזה לחם עם קמח לבן, רחמנא ליצלן, כן? אתה לא תרגיש שאני צריך, אני לא אומר לך תודה על זה אפילו. זה מה שהבאת לי? זה הבאת לי, מה הבאת לי? ככה תרגיש כבר, נכון? אין לך מה להגיד לו תודה, מה, אתה הביא לך איזה ופל או איזה ביסלי או איזה צ'יטוס, מה תגיד לו תודה על מה שהביא לך? לא יודע מה אתה, לא הבאת לי שום דבר, זה לא שום, למישהו אחר זה טוב, זה מאכל בהמה, זה לא מאכל אדם. אז יהודי מרגיש שהנשמה שלו, כדי להגיד תודה לקדוש ברוך הוא בבוקר, זה רק אם חזר לו של יהודי. לכאורה, גם זה צריך להבין.
יש אנשים שאומרים תודה על הבריאות, רק בריאות, רק בריאות.
אף שגם חיים בשריים הם מציאות חשובה ביותר. לכאורה, איך אנחנו מזלזלים בזה שהוא קיבל אנרגיה, שהוא יכול לנשום? יש לו חיים בשריים, זה גם חשוב. ובפרט של מין המדבר, נניח שהוא קיבל חיים של מין המדבר, הוא כמו שאמרנו, הוא עבד, הוא גוי, הוא לא סוס, הוא בן אדם. הרי כל ישראל בני מלכים הם. והמלך של חיים אצל בן מלך, מה זה נקרא בן מלך שהוא חי? התקשרותו עם אביו המלך. בן מלך נקרא אצלו חיים, שהוא בתנאים של בן מלך, שהוא בארמון. ובאים ייתנו לו חיים, אבל ינסקו אותו מאביו המלך. ויכנסו לרפת לחיות חיי בהמה, יגידו לו, אין בעיה, בוא תחיה, אבל אתה נמצא עם הבהמות ברפת. הרי לא לבד שלא יתענג בחיות זה, אלא אדרבה, ימאס ויקוץ בחייו, הוא רוצה להתאבד. זה חיים. זאת אומרת, אצל בן מלך אין אופציה לקבל דבר אחר ולומר, אז לפחות קיבלתי 20%, קיבלתי 10%. זה או הכל או כלום, אין כאן משהו אחר באמצע. וכידוע סיפור מהחסיד רבי יקותיאל יפלר, שכשרצה אדמור הזקן לברכו באריכות ימים, מה הוא אמר מיד? אבל אובנית מתפוי עושה יום, לא חיי עיקר. ועושה עיניים להם ולא הירו, אוזניים להם ולא ישמעו. מזאת נתקין גט לך קייט ומארת נתקין גט לך קייט. הוא אומר, אני לא חושב שאני רק נושם ולא יודע ולא רואה אלוקות. זה לא חיים. ככה אמר רבי יקותיאל אדמור הזקן. שואל הרבי בחורת אמור, כשנותנים מתנה לאדם, בפרט מתנה גדולה, הרי אין מקום שהוא אמר שאיננו רוצה בה, רק בתנאי שהמתנה תהיה גדולה עוד יותר. מישהו נותן לך $1,000, תגיד לו, פחות מ-$10,000 אני לא מוכן, $1,000 לא נקרא מתנה. מכיוון אשר גם אריכות ימים מצד עצמה הוא דבר גדול ביותר, ובפרט שקנה לנעת החיות כל התנאות שבעולם, איך התנה רבי יקותיאל תנאים בברכה? מה פרוש אתה אומר, אתה נותן לי ברכה לאריכות ימים, אבל בוא נבדוק מה, איזה סוג חיים. אך הביוב הזה שתנאו של רבי יקותיאל היה לא שיוסיפו לו בברכה. הוא לא אמר לדמור הזה, כן, אתה נותן לי ברכה לאריכות ימים, אני רוצה שזה יהיה משודרג. כי אם שאריכות ימים תהיה מציאות של ימי חיים, אתה נותן לי חיים, אם זה לא חיים עם הכרה באלוקות, לא קיבלתי כלום. כי היה מונח אצלו בפשטות שכל מציאות החיות הוא ראיית ושמיעת אלוקות. ולכן ניתנה אובנית מתפויש היום, אני לא רוצה לקבל חיים של עיקר, כי ימים ושנים שאין רואים ושומעים אלוקות, לא היו נחשבים אצלו למציאות כלל. ועד רבה מאס בימים ושנים כאלו. אז במילא כשחסידות באה ואומרת, המודה, אני של יהודי, זה לפני נטילת ידיים, כי כאן מאיר היחידה. ברגע שאתה יודע את זה, אתה חוזר לפשט, ואתה אומר, מה זה הפשט של מודה אני? אני מודה לקדוש ברוך הוא שחזיר לי את הנשמה. רגע, על מה אתה מודה בדיוק? שחזיר, מה ברושים לי את הנשמה? נתן לי את הקשר לקדוש ברוך הוא. שנתן לי את היחידה שבנפש. זה משמעות, זה תודה אחרת. בלי המבט של החסידות, התודה היא תודה כמו שהחיים של גוי או החיים של חמור. חסידות אומרת לך, כשאתה בא להודות על חיים, תבין מה זה חיים. והרגש זה בא מצד גילוי היחידה דווקא. להרגיש כך שחיים זה רק אם אתה קשור לאלוקות, ואם לא זה לא חיים, רק היחידה יכולה לדבר בשפה כזו. למה? מצד דלת הבחינות נפש רוח נשמה חיה, מכיוון שמצוירים הם באיזה ציור. מה זה רוח? רגש. כל התנועה, אתה מתחיל להסביר מה זה רוח, זה רגש, זה עולם רגשי, אז אתה, קודם כל אתה מדבר על עולם רגשי, אז אתה מסביר, טוב, זה עולם רגשי שיש לו אהבת השם. אהבת השם הוא כאילו דובדבן על ההוגה. קודם כל אתה מדבר על איזשהו ציור, ואתה אחר כך מנווט אותו לכיוון הנכון. אז בכל ארבעת הרבדים הראשונים אתה מדבר על, על, על דרגות, על ציורים, מוחין או מידות, הרי יש בהם עניין לעצמם, אתה מדבר על שכל, אתה מדבר על רגש, אתה מדבר על מציאות מסוימת, ועניין האלוקות שבהם הוא כמו עוד דבר. אחר כך אתה אומר, טוב, זה יכול להיות בצד השלילי, בוא נעשה שזה יהיה בצד החיובי. המציאות שאתה מדבר עליה, הדרגה שאתה מדבר עליה היא בעלת תוכן, גם אם זה בצד השלילי, זה גם רגש. אז אני אומר, הרגש הוא מוטה. ובמילא יש בהם איזה יחס ונתינת מקום בדקות ודקות על כל פנים לחיים בלי ששומע ורואה אלוקות. במילא יש איזשהו מושג, אתה יכול לדבר על עולם הרגש השלילי, להתחיל להסביר, תשמע, יש שם הרגש, תסביר לבן אדם מה המינוס שיש ברגשות. אתה לא יכול להגיד לו, תשמע, זה לא רגש בכלל, זה סתם, זה... לא, יש שם הרגש, ואתה מדבר עליו, אתה רק מסביר לו למה ההטייה היא לא נכונה. אבל אתה מדבר על משהו שאתה לא שולל את מציאותו. אבל ביחידה אין יחידה בצד השני. היינו, או שאתה מקושר לאלוקות או שאתה לא מקושר לאלוקות. ביחידה אין מציאות של משהו שהוא לא זה. כי הוא לא דבר שהוא מצויר בציור שהאלוקות הוא מולבש עליו. כל עניינו זה אלוקות. אז אם אין לך את האלוקות אין לך שום דבר. נשאים גם בחינת היחידה שכל עניינה הוא מה שהיא מיוחדת בעצמותו יתברך, אין בה שום נתינת מקום לשום עניין זולתו יתברך. ומילא מצד היחידה שבנפש, מצד חסידות, אז זה ברור שלא שייך להגיד תודה על חיים שהם לא אלוקות. מצד ארבעה רבדים האחרים של התורה, אתה יכול בהחלט כן להגיד, בעיקרון, זה לא מופרך, להגיד תודה על חיים שאדם נושם גם לא עלינו כגוי שנושם אצלו. אז הוא יגיד טוב, עכשיו הוא יתגייר אחר כך, הוא יעשה משהו. אבל חסידות באה ואומרת, מלכתחילה חיים כאלה הוא לא רוצה, הוא לא קיבל, אין לזה שום מציאות, שום דבר. רק חסידות שמדברת בשפה של יחידה, יכולה לתת את המשקל הנכון להגדרה מה זה חיים, או במילא להגדרה על מה אפשר להגיד תודה. ומה שלא נכנס בהגדרה הזו, אין מה להגיד תודה, הוא לא קיים בכלל. זה יוצא שהביור של החסידות, הוא לא ביור חמישי, אלא הוא ביור ש... כרגע ראינו רק דוגמה בדרך הפשט, אבל אותו דבר בכל הרבדים הנוספים, כשאנחנו ניקח כל רובד עם הביור, עם הנקודה של החסידות, זה משדרג אותו בשפה ובסגנון אחר לגמרי.